הרב בני לאו, שמואל א', פרק ד'.
הפרק שלנו, פרק ד', מחזיק בתוכו קובץ גדול, חלקו המלחמה של ישראל בפלישתים באפק, החלק השני, שביית ארון ברית האלוהים בידי הפלישתים, הבשורה בשילו והמוות של אלי, יחד עם לידת נכדו, בנו של פנחס. כל החבילה הזאת נמצאת בפרק הזה, וזה הרגע שאנחנו צריכים בעצם להיכנס פעם ראשונה לסיפור תולדות הפלישתים. כי מכאן הם ילוו אותנו בעצם עד לעומק התנך. צריך לומר שכבר בראשית ימי אבות אנחנו פוגשים את הפלישתים בארץ הנגב. בזמן עליית ישראל ממצרים פגשנו אותם בנתיב אחר. לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כל רצועת החוף שקרובה למצרים היא דרך ארץ פלישתים. בתקופה שבה נאחזו אבותינו בארץ כנען, כנראה התרחשה באזורנו מהפכה שלמה, שמעצמות גדולות התרסקו, חדשות קמו. האירוע החשוב ביותר מבחינת שבטי ישראל היה הכיבוש של הפלישתים, גויי הים אנחנו קוראים להם. יש הרבה ממצאים ארכיאולוגיים שמוצאים קשר בין התרבות החומרית הפלישתית לבין התרבות שנמצאת בים האגאי. כיום מקובלת מאוד על כולם התיאוריה שהפלישתים נטלו חלק בנדידת גויי הים שפלשו לאזור הים תיכון כבר במאה ה-13 לפני הספירה. המלחמה הכי גדולה שמתועדת בממצאים הארכיאולוגיים הקדומים נמצאת במאה ה-12 לפני הספירה, ושם פושטים גויי הים מארצות שונות על כל ארצות הצפון, אסיה הקטנה, צפון סוריה, חופי מצרים. רעמסס השלישי ממצרים הצליח להדוף אותם מגבולו, ואז כשהם נהדפו בידי המצרים הם התיישבו לאורך מזרח הים התיכון, ממש באותו זמן שמתועד לנו את ישיבת ישראל בשבטי ישראל, ספר שופטים של יהודה ושומרון. יש פפירוסים שמתארים את ההישגים של רעמסס השלישי, ששם הם מתארים את התוצאה של המלחמה בגויי הים, ועל פי המסופר הוא הוביל אותם, את גויי הים למצרים, יישב אותם במבצרים שנקראים על שמו, ושם הוא גם מספר שהוא השמיד את הפלישתים עם עוד עמים מגויי הים, והוא מספר, איזה פלישתים הוא עשה אותם מאפר והוביל אותם לשבי. יש לנו כנראה תיאורים רבים מאוד של הנדודים האלה, נדודי השבטים גויי הים, עד שהפכו להיות לחמשת ערי פלישתים. אנחנו מדברים על אשדוד, או אשקלון, אשדוד, עקרון, עזה וגת. אתם רואים את הרצועה מעזה ועד עקרון, יש כאלה שעוד נוטים לנדוד גם הלאה ליפו. הערים האלה זאת בעצם אגד, אגד של ערים, יחידה מאוגדת של שלטון מרכזי, שמנוהלות הערים הללו על ידי גוף שנקרא חמשת סרני פלישתים. כבר בסוף ימי יהושע אנחנו שומעים על חבל ארץ שלא נכבש בתור הארץ של הפלישתים. אם אתם זוכרים בפרק י' ג' בספר יהושע, זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הפלישתים וכל הגשורי, יש לנו שם את התיאור, לכנעני תחשב חמשת סרני פלישתים, עזתי, אשדודי, אשקלוני, גיתי, עקרוני וערבים. זאת אומרת, יש לנו פה ממש יחידה שלמה שמתוארת בתור ארצי הפלישתים. גם בספר שופטים, כשהיינו בפרק ג', מופיע לנו, אלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל, ושם בתוך הרשימה, חמשת סרני פלישתים. זה מין סוג של מובלעת, או סוג של כיבוש פלישתי, שנועד למודד, או להטריס אלינו, אל הישראלים, שצריכים להתמודד מולם. מול השלטון המגובש הזה של סרני פלישתים, מתנהלים שבטי ישראל באופן מאוד מבוזר, באופן מאוד אקראי. אנחנו כולנו בוגרי ספר שופטים, ספר שאין שם שום סדר, רק מנהיגות מקומית ומנהיגות מקרית. כל השם הזה שופטים לא משקף אלא את העובדה שאין שום שדרה, אין שום מלך, אין שום דבר שמרכז אותנו. וככה אנחנו יוצאים לדרך של הפרק שלנו. הפרק שלנו סוג של מלחמה, מביכה מאוד צריך לומר, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. מי זה ישראל שיוצא לקראת פלישתים? מי עורך את העם? מי מאגד אותם? מי מנהיג אותם? קשה מאוד כאן לדעת, אין לנו שום ציור, חוץ מדבר אחד, יש פה גוף שנקרא זקני ישראל, הם לא אלה שלוחמים, שימו לב, עורכים פלישתים את המלחמה לקראת ישראל באפק, כל המחקרים מזהים את זה באזור אנטיפטרוס, זאת אומרת אנחנו נמצאים על הגבול הזה שבין אזור השפלה בסוף כביש 5 לבין המקום שבו מתחילים לעלות אל ההר, אל השומרון. הפלישתים עורכים את המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקו במערכה כ-4,000 איש. זאת אומרת, סיבוב ראשון, ישראל ניגפים ב-4,000 איש, ואז הם באים אל המחנה, וזקני ישראל, לא הלוחמים, זקני ישראל זה ראשי השבטים, זה אלה שבעצם מקולטים את הלוחמים חזרה, הם עושים חקירה. למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? השאלה הזאת של למה נגפנו חוזרת פעם אחר פעם, אתם זוכרים בוודאי גם בסיפור פילגש בגבעה, במלחמה עם בנימין, הם הפסידו פעם והפסידו פעמיים, ובסוף הקרב הם יושבים ואומרים למה נהייתה כזאת בישראל, מין ועדת חקירה רוחנית, הם חיים בתודעה שיש הנהגה רוחנית בישראל, והם שואלים למה, למה נגפנו השם, הם יודעים שזה לא פלישתים, הם יודעים שיש יד מאחורי הפלישתים, ויד השם שפועלת בתוך המציאות. ואז התוצאה היא תוצאה של החקירה, תוצאה מביכה. נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני, ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. כאן אנחנו עומדים נבוכים מול התוצאה של החקירה שמביאה למסקנה, יש פתרון. מהו הפתרון? חפץ. החפץ, ארון ברית האלוהים, הוא יושיענו מיד פלישתים. התפיסה הזאת, האינסטרומנטלית, שאומרת אם יש ארון, יש אלוהים, היא תפיסה שמוכרת לנו על ידי כל גויי הארץ. עוד מעט, בפרק הבא, אנחנו נחווה את אותה חוויה בדיוק, אבל הפעם בידי פלישתים. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים בסביבה תרבותית מאגדת מאוד, שכולם עובדים באיזשהו סוג של עבודת אלילים. אתה יכול לעבוד אלילים לבעל, להשתורת ולגודל המבוכה, אתה יכול גם לעבוד אלילים כשאתה לוקח את ארון ברית האלוהים, ואתה מחפיץ אותו, ואתה הופך אותו לדבר עצמו. איך הם אומרים? ניקח את ארון ברית האלוהים, זה מה שהם אומרים, ויבוא, מי? הארון, ויבוא בקרבנו, ויושיענו מכף אויבינו. עכשיו, ברור שהם יודעים שיש השם אלוהי ישראל, אבל התפיסה שלהם היא תפיסה של חפצים. הם חיים את החפץ. ואז יש לנו תיאור, וישלח העם שילו, ויסעו משם את הארון. זאת אומרת, לא כתוב לנו בדיוק איך הם עשו את הדבר המביך הזה, איך הם יצרו את התנועה הזאת שהם הולכים ובעצם חוטפים את הארון. קשה מאוד לדעת, אני יכול רק לדמיין איך שפתאום באמצע יום חול, שם בשילו, יש מלחמה. אתם רואים את התמונה, נכון? אנחנו בשילו, בואו תכנסו איתי רגע לשילו. אנחנו בשילו, זאת אומרת, אנחנו באמצע האזור של גב הר של כביש 60. המלחמה כמה עשרות קילומטרים צפונה לנו בשפלה, מתחת להר, ושם יש רעש גדול של מלחמה. אצלנו שקט, כי הלוחמים בוודאי יצאו למלחמה, הזקנים נמצאים, אלי לא זז מהכיסא שלו, הארון נמצא בפנים, השכינה שורה בתוכה, מבחינת אלי כלום לא קרה, שמואל בכלל לא נמצא פה. ואז פתאום אנחנו שומעים על המלחמה, ופתאום יש רעש ובלגן וגיוס, וכל אחד אומר את דעתו, ואז יום אחד, כנראה ימים ספורים אחרי תחילת המלחמה, מגיע משלחת לוחמים עייפים, נכנסים, אני מדמיין, זה לא כתוב, נכנסים לשערי העיר, עושים איזה פגישה עם ההנהגה, מי זאת ההנהגה? מה פתאום? לא אלי, תשכחו מזה, אלי יושב על מזוזת הפתח, לא זז. מי זאת ההנהגה כמובן? חופני ופנחס. ואז פתאום רואים את אותם לוחמים שהגיעו אלינו לשילו, ניגשים אל הקודש פנימה. הם פניהם אל ההיכל, הם חוצים את המזוזה, מדלגים על הכיסא של אלי, לא מדברים איתו. עיניו של אלי כבדות, אבל אוזניו שומעות, הוא מבין את החרפה. לוחמי ישראל באים עם חופני, עם פנחס, לטעמי, להרגשתי, כמו גזלנים, הם גוזלים את ארון ברית השם ממקומו. הארון לא אמור לזוז, אבל הם כבר עוקרים אותו, נושאים אותו כמו סבלים שסוחבים ארון, ולוקחים אותו אל המערכה. איזה רוח. עכשיו מי נמצא שם בשילו? נמצא אלי על הכיסא, שמואל, לא, אין לו זכר כאן, ועכשיו הולכת המלחמה מדחי אל דחי. הארון מגיע אל המקום, צריך לומר, אל המקום, כלומר, אל שדה המערכה, וכולם צועקים, וכולם צועקים בחדווה רבה, ותהום, יש לנו פה רעש, המולה, ותהום הארץ, יש פה מהומה, מהומה של עכשיו ניצחנו. עכשיו, מה שקורה כתוצאה מהמהומה, הפלישתים שומעים את המהומה, והם מבינים שעכשיו הם משחקים את משחק האין מה להפסיד, מה שנקרא בשפה המאוחרת יותר, מלחמת אין ברירה. מבחינתם, אם אלוהים הגיע למחנה, פעמיים הם יגידו, אוי לנו, לא הייתה כזאת מול שלשום, אוי לנו, מי יצילנו, מיד האלוהים האדירים האלה. זאת אומרת, יש פה תיאור של תודעה פלישתית אל האלוהים של העבריים, ועכשיו, מכיוון שהמלחמה שלנו היא מלחמת אין ברירה, אז עכשיו האדם מתחזק, התחזקו פלישתים, והיו לאנשים, פן תעבדו לעברים, אין אלטרנטיבה, ובמלחמת אין ברירה, פלישתים מנצחים בגדול, וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לא עליו. התיאור, התיאור שמופיע האיש מן המערכה לבשר את בשורת המוות, זה אחד התיאורים הנוראים. הוא מגיע מן המערכה, והוא ישר ניגש אל אלי, הוא ניגש אל אלי, בינתיים כשהוא רואים אותו, רק רואים אותו, רואים אותו קרוע בגדים, רואים אותו עם אפר על ראשו, אז מיד יש כל צעקה בעיר, אבל הוא הולך וימהר, הוא ניגש אל אלי, אלי בן 98 שנה, ועיניו קמה, לא יכול לראות, עיוור, יושב על הכיסא, אבל הוא שומע, והאיש הזה עומד מולה, כהן הזקן והענק הזה, והוא אומר לו ככה איש, מן המערכה נסתי היום. נו, מה קורה? הוא אומר עוד פעם, שימו לב איך זה כתוב, פסוק ת' ז', ויומר האיש אל אלי, אנוכי בא מן המערכה, דבר, ואני מן המערכה נסתי היום, תבין, אני לא בא עם סמל ניצחון, אני נסתי, זאת אומרת יש תבוסה, פותח אלי את פיו, מה היה הדבר בני? אני רוצה, אנחנו כבר יודעים שאלי הוא אדם לא פחדן, גילינו אותו בלילה, הוא שההתגלות לשמואל גילתה על חורבן בית אלי, הוא לא מפחד לשמוע את האמת, מה היה הדבר בני? ויען המבשר, והוא בונה את התשובה שלו לאט לאט, משפט אחרי משפט, הוא משקה את אלי, את כוס התרעלה, בשיעורים, ככה, פסוק י' ז', ויען המבשר ויומר, א', נס ישראל לפני פלישתים, 2', וגם מגפה גדולה הייתה בעם, 3', וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס. כל בשורה, 1, 2, 3, זה מכות פטיש על ראשו של אלי. לאט לאט הוא מלבין, ואז מגיע המכה הרביעית, שעל פי הדגם המקראי זה נקרא על 3 ועל 4. המכה הרביעית היא הכואבת מכל. וארון האלוהים נלקחה. טרח, כל חוותה נשמע, גבו הזקוף של אלי נשמט, כמו ענף שנחרט מגזע, נופל אלי ממשמרתו מכיסאו. לא התבוסה במלחמה, לא השכול של שני בניו יכלו להפיל אותו מהכיסא, רק השמועה על נפילת הארון, זה המוצב הקדמי שלו, הבשורה הזאת הרגה אותו. ואז יש לנו סיפור לידת הנכד, כלתו, אשת פנחס, קראה ללדת, והיא נהפכו עליה צירה כנראה טרם עת, ובזמן מותה היא קוראת לילד אי כבוד, והשומעות מסביבה אומרות, גלה כבוד מישראל, היא אומרת, היא לקח ארון האלוהים, היא יודעת להצביע על הדבר, כמו החותן שלה, גלה כבוד מישראל, הכוונה היא, נלקח ארון האלוהים. כשאין ארון אלוהים, שילה התרוקנה מתוך עוצמתה, עכשיו אנחנו מרוקנים, אנחנו נמצאים ללא כבוד, אנחנו נמצאים ללא התגלות, אנחנו נטולי שכינה, המוות שורה בבתינו, ואנחנו עוברים לשלב הבא, חיים ללא ארונות, חיים ללא משכן שלו. לא נאמר פה שהמשכן, לא נאמר פה ששילו חרבה, פשוט שילו התפוגגה, וארון ברית האלוהים נלקח על ידי הפלישתים.